נזכיר את הגמרא שאומרת, ואמר רבא בר חנינא סבא, משמי דרב, כל שאפשר לו לבקש רחמים לחברו ואינו מבקש, נקרא חוטא. הגמרא אומרת, ואמר רבא בר חנינא סבא, משמי דרב, כל שאפשר לו לבקש רחמים לחברו ואינו מבקש, נקרא חוטא. שנאמר, גם אני, חלילה לי, מחתו להשם, מחדול להתפלל בעדכם. יכול אדם לומר, אם אני לא מתפלל על חברי, אז לא זכיתי למעלה. אבל למה זה חסרון? אבל הגמרא אומרת, בשם רב, שזה נקרא חטא. זאת אומרת, זה חסרון. איך יכול להיות שאתה, החבר שלך חולה ואתה לא מבקש עליו רחמים? אמר רבא, אם תלמיד חכם הוא, צריך שיחלה עצמו עליו. מה הייתה, מה? אילמה משום דכתיב, אין חולה מכם עליי וגולה את אוזני, דין מה מלך שני. אלא מאחה, הגמרא אומרת, ואני בחלותם לבושי שק, עיניתי בצום נפשי, כך אומר דוד המלך על אלה ש... היו תלמידי חכמים, אנחנו מכירים איך שהם רדפו אותו. מכאן למדנו כמה הדבר הזה הוא חשוב, ובמיוחד על הרב אלישע, שאנחנו יודעים שהוא מסר נפש ומוסר נפש כל הזמן להרבות תורה בישראל. ואנחנו עושים את התפילה כאן, מכיוון שגל הקשר המיוחד שהיה לו עם מור אבא עליו השלום, הקשר המיוחד, וגם הקשר המיוחד עם הרב באופן אישי, וגם עם אותה שליחות קודש של להפיץ תורה בעם ישראל, שהגמרא אומרת שזה יותר חשוב מכל דבר אחר. מכיוון שזה בדיוק היה, זו הייתה משימה של אברהם אבינו, על זה מסר רבי עקיבא נפש, לא על ללמוד תורה, אלא על ללמד תורה. על זה הוא מסר נפש, אז זה רבי חנינא בן תרדיון מסר את נפשו. שוב, לא על ללמוד תורה, אלא ללמד תורה. להפיץ תורה ברבים. והרב אלישע, כולם יודעים, מכירים, לא צריך אפילו לספר, ממטולה ועד אילת, מסר את הנפש בשביל ללכת ללמוד ולהפיץ תורה. אז ודאי שהוא בגדר מה שכתוב בגמרא, ועוד הרבה יותר מזה, שאדם מוסר את נפשו. אנחנו כולנו... לא מסתפקים רק במה שהיינו פה עכשיו. כולנו, בלי נדר, נקבל על עצמנו להתחזק בתפילה, בכל תפילה, בכל פתיחת היכל, בכל רופא חולה עמו ישראל, בכל הזדמנות, כדי שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה, כי זכות הרבים תלויה בו. עכשיו מתחיל בדרך כלל שיעור קבוע פה, אז מי שרגיל להיות בשיעור נמצא, מי שרוצה לזמן אולי לצאת. אנחנו בשיעור היום, אנחנו נדבר על דבר שיזם אותו השר אריאל, והוא ביקש מהרבנים הראשיים, והם הצטרפו אליו, לקבוע את יום עשרה בטבת ליום תפילה על גשמים. ובאמת, יאמר אדם, עשרה בטבת זה יום שהוא נועד לזכור את המצור על ירושלים, אבל כבר מביא כף החיים שהיו רגילים לעשות תפילה. אני אקרא לכם הכותב כף החיים בסימן תקופה בדין שרצו לגזור תענית על גשמים, ונזדמן שהיה יום עשרה בטבת, עולה להם יום עשרה בטבת במקום יום שני. כך מביא את תשב"א, את זה ברכי יוסף, שערי תשובה וכו'. את כולם מביא כף החיים. לומר שזה מצטרף. למה אנחנו מערבים לא שמחה בשמחה, אנחנו מערבים פה שני דברים. אלא כמו שכולנו יודעים שהגמרא אומרת שהטעניות שאנחנו מטענים הם לא על מה שהיה, לא רק על מה שהיה, אלא על ההקרנה שלהם בימינו. וכן הגמרא אומרת, תלוי אם זה שעת צמד או לא שעת צמד. כולנו מכירים את הגמרא שאומרת, ולכן בשעה שהיה בית שני בנוי, למרות שהיה חורבן קודם של בית ראשון, לא צמו בימי בית שני. למה לא צמו בימי בית שני? חורבן הרי היה, תצום על החורבן שהיה. אלא השאלה היא אם החורבן שהיה מקרין על ימיך. אם החורבן שהיה לא מקרין על ימיך, אתה לא צם, ולכן בימי בית שני לא צמו. זאת אומרת שבסופו של דבר, השאלה היא, האם יש הקרנה מסוימת לימים שלנו? אנחנו יודעים שכשלא יורדים גשמים, זה ביטוי לקפדף לקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו קוראים בכל קריאת שמע. וחרף השם בכם, ולא יהיה מטר, ואדמה תיתן תבולה. זה לא עניין שאתה אומר, אין, הרי יורד גשם, ניקח מים מותפלים, נסתדר איכשהו. זה לא כך. גם ראינו שנה שעברה מה קורה כשלא יורד גשם, גם כשיש מים מותפלים, כשעצי השדה יבשים, ואויבינו מנצלים את היובש הזה בשביל להשמיד, להרוג ולאבד, לנסות לכל הפחות. לולי השם שהיה לנו. אבל למה את זאת? זה... אנחנו... בסדר, יש, כדי שאנחנו חונן לאדם דעת, נותן לנו את האפשרות להטפיל מים. אבל המציאות היא שאם לא יורדים גשמים, זה פוגע בחקלאות, פוגע בבעלי חיים, פוגע במרעה, פוגע בכל, פוגע בארץ ישראל. ולכן נקבעה תפילה לעשרה בטבת בכותל, שוב עם הרבנים הראשיים, והיוזם, השר אריאל, וכל מי שיכול שיבוא. כי באמת, התפילה היא תפילה מאוד, מאוד משמעותית. צריך עוד להזכיר דבר. אנחנו מדברים על עשרה בטבת, מדברים על היובש של ארץ ישראל. זה קשור אחד בשני. כולנו מכירים את הפסוק בספר ירמיהו, שכשהוא מקונן על חורבן בית ראשון, אז הוא לא רק מקונן על חורבן הבית בירושלים וכו', הוא גם מקונן על היובש של ארץ ישראל. על הערים אשא בכי וני ועל נאות מדבר קינה, כי ניצתו מבלי איש עובר ולא שמעו כל מקנה, מעוף השמיים ועד בהמן עד ידוע לכו. בגמרא מסכת שבת אומרת, תניא, רבי יהודה אומר, 52 שנה לא עבר איש ביהודה. שנאמר, הוא מביא את הפסוק הזה, בהמה בגימטריה 52. והגמרא אומרת שכולם חזרו, כשנבנה הבית השני, כל בעלי החיים שנדדו הלכו, שעזבו את ארץ ישראל, הארץ התייבשה, נאות מדבר התייבשו, הכל התייבש. אני פעם קראתי איזה מחקר שבודק דרך קליפות עצים, מה כמות הגשמים שהייתה יורדת בעבר, ולפי עובי קליפת העץ יודעים כמה גשמים ירדו באותה שנה. אם קליפה עבה ירדו הרבה, קליפה דקה ירדו מעט. והמחקר הוא פשוט מספר את אותו סיפור שהגמרא מספרת, שבתקופה שבין חורבן בית ראשון לבין בניין בית שני, הייתה בצורת שלא הייתה כדוגמתה. ממש וחרף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, וכל המציאות כולה התייבשה. זאת אומרת, כשבית מקדש נחרב, אז לא רק בית מקדש נחרב. אפילו בעלי החיים סובלים, נודדים, אפילו הצמחים סובלים. ואפילו, ועל זה, אז כשאנחנו רואים, ברוך השם, אנחנו בארץ ישראל לא במצב הזה, כמו של חורבן בית ראשון, אנחנו בדור שארץ ישראל תת פירה בעין יפה, וברוך השם, אנחנו נמצאים במציאות של שפע גדול, אבל אין, אי אפשר להתעלם ממה שהקדוש ברוך הוא מאותת לנו. וכידוע מה שהרמב"ם כותב, שאם אדם מתעלם, יש בזה מידת אכזריות. הקדוש ברוך הוא מדבר איתך ואתה מתעלם, וזה מידה של אכזריות. והקדוש ברוך הוא מאותת לנו. וכשיש כל כך הרבה איזה עיכוב של גשמים, אנחנו צריכים לשים על זה לב. אז אנחנו נדבר היום קצת בהלכות אסירת גשמים, והלכות שנגזרות מתוך זה למצב של היום. כולנו מכירים את ההלכה שאומרת שאם הגיע י"ז במרחשוון ולא ירדו גשמים, אז יחידים מתענים. מה זה יחידים מתענים? שלוש תעניות, שני וחמישי ושני. הם מתענים, אוכלים ושותים בשך השחה. זאת אומרת, זה לא צום כמו תשעה באב יום כיפור, אלא צום כמו י"ז בתמוז ועשרה בטבת, זה היה רק מהבוקר. ומתורים במלאכה, ברחיצה ושיחה וכו'. ותלמיד חכם, ויהיה חכמים ששואלים אותו בכל מקום ויודע, חייב איתנו. יש שאלה, מחלוקת תנאים, מה נקרא יחידים? יחידים שצריכים לצום. אז מחלוקת בין רבי מלר ובין רבי יוסי. האם כל אחד יכול לעשות עצמו כתלמיד לעניין זה? שולחן ערוך פסק שכל אחד יכול בנושא הזה. למה? מכיוון שזה צער לו, כן? תנו רבנן, לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה. והתלמידים עושים לעצמם יחידים, דבר רבי מאיר, רבי יוסי אומר, עושה וזכו לטוב, לפי שאין שבח הוא לו, אלא צער הוא לו. ולכן כתוב שתלמידים, גם שהם לא בקיאים בכל השס כולו, בכל התורה כולה, ולא שואלים אותם בכל מקום ויודעים, הם גם בגדר אלה של יחידים שצריכים להתענות, אני מדבר כעת על תענית של לא התחיל גשם. יש תעניות מיוחדות שהתחיל ונפסק, ואני מדבר על זה בהמשך. אנחנו מרקד על המושג של יחידים, כיוון שיחידים הם לא רק נמצאים כאן בהתחלה. לא רק בהתחלה, אם לא ירדו גשמים, אז יחידים צריכים להתענות, אלא גם בסוף. אם צמו את כל התהליך של היחידים, תענית 3 ו-7 וכו', ולא ירדו גשמים, אז כתוב בשולחן ערוך מביא את זה, וגם זה מהמשנה שהיחידים ממשיכים להתענות. ממשיכים להתענות עד זמן שבו כבר אין, כבר לא יורדים גשמים, עד שיצא סוף תקופת ניסן. זאת אומרת, היחידים מתענים לא רק, עכשיו, מה שיחידים זה הגדרה של תלמידי חכמים, היא הגדרה רחבה. זאת אומרת, כל תלמיד שיושב ולומד נקרא תלמיד חכם בעניין זה, יש מעט שאלה למה דווקא הם צריכים להתענות. למה הם, לכאורה זה לא, יכולים לבוא לומר, זה לא באשמתנו אין גשם. אם לא יורד גשם, זה באשמת פלוני ואלמוני ושלמוני וכו'. כל אחד יכול להגיד, רגע, אני, מה אתה רוצה ממני? אני לכאורה זה שבסדר. אבל כל אחד כבר שומע באוזניו שזה נשמע לא טוב, הטענה הזאת. היא באמת במראה כתוב, מסכת שבת, שכשהיה חורבן בית ראשון, כתוב שמעולם לא יצאה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה, חוץ מדבר זה. שבתחילה אמר הקדוש ברוך הוא למלאך לבוש הבדים, תתווה תו על הרשעים למיטה ועל הצדיקים לחיים. ובאה מידת הדין ואמרה, ריבונו של עולם, מה נשתנו אלה מאלו? כאילו, אמר, מה זאת אומרת, אלה קיימו את כל התורה כולה, מאלף עד תו, ואלה לא. אמרה לו עובדי הדין, היו יכולים למחות ולא מחו. היו יכולים למחות ולא מחו. אמר לה הקדוש ברוך הוא, גלוי לפניי שאם היו מוחים, לא היה מועיל. אמרה לו, לפניך גלוי, לפניהם יגלו. אולי הם, מאיפה הם ידעו? ובאותה שעה חזר הקדוש ברוך הוא עם מה שאמר מתחילה, שהצדיקים ינצלו והרשעים ינשו, ולא דמת הגמרא אלה המקדשית, החלו אלה בני אדם המקודשים, דווקא בהם פגעה תחילה מידת הדין, מכיוון שהם לא לקחו אחריות לכלל ישראל. כמו שאנחנו נמצאים בערב לימוד שנועד להזכיר את זכויותיו של הרב אלישע, אז להזכיר שאם זאת הסיבה, שהגמרא מביאה אותה כנקודת החורבן, חוסר האכפתיות של אדם שאומר, אני צדיק ואני, ואני לא בעצם מספיק, כאילו מה לי להתעסק עם מישהו שהוא לא שונה מצוות, אולי אני אפגע, אולי אני אלמד ממנו, אולי. אז צריך לדעת שזה קודם כל מצוות עשה מן התורה. אתה לא יכול להגיד, זה לא ענייני. לא רק זה מצוות עשה מן התורה של ערבות הדדית, של לא הוכיח, אלא יש גם ערבות הדדית. אז תמיד היה אומר רב ציונה, לא הוכיח, זה לא שתום הזרוק על הלבנים, זה לא יעיל. למה אתה עושה את זה? לא הוכיח, זה להקים גרעין תורני, להיות רב קהילה, לעשות כל מה שביכולתך כדי להאהיב את התורה ולקרב אותה לעם ישראל. כן? וזה מה שמתקן את מה שהיה קלקול בימי חורבן בית ראשון. שככה כבר מתארת, שאותם צדיקים אמרו, אנחנו לעצמנו. אגב, זה גם מסביר איך ייתכן שצדקיה, שהיה מלך יהודה בתקופת החורבן, נקרא בגמרא רשע, בנביאים הוא נקרא רשע, נקרו את עיניו, שחטו את ילדיו, תיאורים כואבים, בימיו נחרב בית מקדש, מה יותר מזה? האסון הגדול קרה בימיו, ולא גמרא אומרת שהוא היה כשמו, צדיק. הגמרא שואלת, איך אתה אומר צדיק? הפסוק אומר רשע. ומי שלומד טוב את הסוגיה רואה שזה בדיוק הייתה הבעיה של צדקיהו המלך. שהוא כשלכלפי עצמו אולי הוא היה בסדר גמור. אבל את מה שהוא ידע, הוא שמר לעצמו. הוא לא הנהיג את שרי הממלכה שלו באופן הזה. והם לוקחים וזרוקים את ירמיהו לבוא לחצר המטה. אתה יודע משהו? יש לך את האפשרות? אז קדימה, תמלוך, תעשה את הדברים בצורה הנכונה. יש לך תורה, אתה צדיק, צדקיהו, איזה שם מקסים. נו, אז קדימה, יש לך את היכולת. תקים גרעינים תורניים, תעשה מה שאתה, לא יודע איך תקרא לזה, באיזה אופן שתקרא לזה, תהיה שלוח של חב"ד, זה לא משנה. העיקר שעם ישראל את התורה שלך יקבל, בשביל זה מה שם אותך מלך. אבל הוא בינו לבין עצמו מתייעץ עם ירמיהו, הוא שואל אותו מה דיבר השם וכו', אבל כשצריך לתפוס מלכות, הוא לא תפס מלכות, והוא לא... הדבר היחידי שהוא מתיר לעבד מלך הכושי להוציא את מריהו מחצר המטרה. זה לא... אם אדם לא לוקח אחריות על ה... ולא מיישם את הכוחות שיש לו, הוא משלם. לכן דווקא ממקדשית החלו, דווקא מאותם אנשים שנשארו עם התורה לעצמם, מזה התחיל החורבן, וממילא גם מזה מתחיל התיקון. זאת אולי הסיבה שבגללה הגמרא אומרת שכשיש עצירת גשמים, הראשונים שמתענים זה היחידים, אותם תלמידי חכמים. למה? שאם יש קפד על עם ישראל, אולי זו אחריות של מנהיגי העם שצריכים לקחת אחריות, כמו שלא לקחו בזמן חורבן בית ראשון, וקרה מה שקרה. וצריך לבדוק, לבדוק, גם הגמרא אומרת שחלק מהסדר התעניות הוא לא רק זה שעובדים ומתפללים. הגמרא אומרת שחלק מסדר התעניות זה פשוט לעשות תיקון, לבדוק מה צריך לתקן את המעשים. הגמרא אומרת, איך העבדינן, כך אומרת הגמרא מסכת תענית, אמר אביי, מצפרה עד פלגה דיומה מעיינינן במילה דמטה. חצי יום ראשון אנחנו יושבים ובודקים מה צריך לתקן. האם יש איזה קלקול, האם יש איזה דבר שצריך לתקן אותו. מכאן ואילך ריב עד היומה קרנת בספרה והפטרתה. קוראים בספרים מה שהמשנה אומרת, ומכאן ואילך באינן רחמה. ומסבירה כמה מסבירה, למה זה? כי הפסוק אומר, דכתיב גם כי תרבו תפילה אינני שומע. למה? ידיכם דמים עליהו. מועד הקנתם, רחצו, איזקו, אסירו רום עליכם. ואז לכונה ונבחך אמר השם וכו'. זאת אומרת, הפסוק אומר, יש חובה לתקן. וזה, חובת התיקון היא עלינו, כמו שהיה בזמן עזרא ונחמיה. כשנחמיה רואה שיש קלקול, אז הוא עוזר כחלציו. ומתמודד עם הקלקול שיש, בין אם זה בחילול שבת, ובין אם זה חילול שבת ציבורי, ובין אם זה בנישואי תערובת, ובין אם זה בניצול של העניים, זה אחריות. כמו שמשה רבנו הכתיב לנו לדורות איך צריך להתנהל מנהיג. אז לכן ההלכה אומרת שדווקא היחידים הם אלה שמתחילים לצום, הם מתחילים ראשונים לפני כולם, והם מסיים אחרונים אחרי כולם. מכיוון שזאת אחריות שהיא אחריות שלהם. הגמרא ממשיכה ואומרת, לגבי ההתחלה של תענית, כן? לא, אם בכלל לא ירדו גשמים, כן? הגיע ראש חודש כסלו ולא ירדו גשמים, בית דין גוזרים שלוש תעניות על הציבור. שוב, אותן תעניות כמו י"ז בתמוז ועשרה בטבת, שמי הבוקר, אבל זה כבר לכלל הציבור, כן? עברו אלו ולא נענו, ממתינים שישה ימים, ואז גוזרים עוד שלוש תעניות על הציבור, אבל השלוש תעניות הנוספות הן כבר כמו יום כיפור. אוכלים ושותים בעוד יום, וסורים במלאכה וברחיצה, ונועלים את המרחצאות, זה יותר חמור, ואחר כך יש שבע תעניות שהם כבר עושים אותן ברחובה של עיר. למה ברחובה של עיר? לא שחסר מקום בבתי כנסיות, אלא כי אנחנו עוסקים עכשיו ברשות הציבור, לא רק במקום הפרטי שלנו. איך נראה המרחב הציבורי? האם המרחב הציבורי הוא מרחב של קודש או מרחב של חול? כולנו שלמדנו כאן בבית המדרש הזה, שמענו את הרב אליהו עליו השלום כמה פעמים היה אומר שחשוב שהאוויר יהיה אוויר של טהרה. כשאדם הולך ברחוב הוא נושם טהרה. כשאדם מסתובב ברחוב הוא מרגיש קדושה. כשאדם נמצא ברשות, הוא צריך לדעת שהוא הולך ברחוב, הוא צריך להרגיש שהוא הולך במדינה יהודית. אז זה אחת הסיבות שבגללה יש קדושה לרחובה של עיר, זה בגלל המשנה הזאת, שאומרת שהיו מוצאים ספר תורה לרחובה של עיר, וברחובה של עיר עושים תפילה ומעוררים, כמו שאמרנו מקודם, זה לא רק לעורר, לא רק להתפלל, לא רק לקרוא בתורה, אלא גם כן לעשות איזושהי בדיקה, מה צריך לתקן, איך צריך לתקן. שוב, יש לנו דוגמאות מאיפה יכולים לעשות. עברו הימים האלה, השבעה, שלוש, שלוש ושלוש של היחידים, כתוב שרק תלמידי חכמים לבדם ממשיכים להתענות עד שתצא תקופת ניסן. כמו שאמרנו מתחילה, שהיחידים הם גם פותחים את התעניות האלה וגם מסיימים אותם. יש מקרה, יש דיון מאוד, מאוד, מאוד מעניין, מאוד, למה לא עושים את הדברים האלה היום? הרי לפי פשט הגמרא, לפי פשט השולחן ערוך, זה גם בימינו, וזה גם בחוץ לארץ. באמת, מי שמסתכל בספרי הפוסקים, אלה שגרו, גם אלה שגרו בארץ, אלה גם אלה שגרו בחוץ לארץ. לא היו עושים את הסדר הזה, למרות שהשולחן ערוך פוסק אותו. פוסק אותו הלכה למעשה. ובאמת, החידה מביא, דבר מעניין, הוא אומר שהוא ראה באיזה מקום שכתוב שרק כשיש תלמידי חכמים סמוכים, אז הם יכולים לגזור תעניות כאלה לארץ ישראל. והוא אומר, וראיתי את זה לחכמים ו... הם נחה דעתם. אבל באמת, זה לא הפשט. למה? כשרבי יוסף קארו כתב את ההלכה, הוא לא כתב שדווקא תלמידי חכמים סמוכים צריכים לגזור את התיקון הזה. ולהפך, הוא כתב גם בארץ, גם בחוץ לארץ. נכון שיש הבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ בסדר התפילות. אבל זה דבר מאוד מוזר. מאוד מוזר שאתה רואה שהיו כאלה שכן עשו. אני יכול לקרוא לפניכם כמה דוגמאות. מה? כן, אז אני אקרא לכם מה שכתוב. קודם כל הוא מביא שתשובת הרשב"א, בית יוסף מביא את תשובת הרשב"א, שבחוץ לארץ לא, לא, לא גוזרים סדר תעניות אלו, רק התפעל בשומע התפילה, והוא שואל, הרשב"א, בחלק א', כשנמנע המטר מחודש אייר בצאת חג השבועות, ומה שקרה אומר, הצמחים שכבר התחילו לצמוח התייבשו, שזה הכי גרוע, כי כבר צמחו והתייבשו, מלא לא צמחו, יש להם סיכוי לצמוח, אבל כבר צמחו והתחילו להתייבש, זה מצב שהגמרא מסבירה כמצב קשה, כן? וגזרנו אותנו, תענית, ונחלקו התלמידים בתפילה, כת אחת אומרת, אין עכשיו לומר שיש ברכות, מה שמוזכר במשנה, אלא שמרמים בתפילה מתרים משופרות בלבד, וכת אחרת אומרת שאין שירות לגזור 13 תעניות, לפי שהתייבש כל העולם, לפיכך צריך כבר להתחיל כבחומרה של 7 תעניות, אז הוא אומר, בשם הרב רבי יונתן, נראה לי כדברי הכת הרפנות, כיוון שאינם מזכירים גשמים, אלא בשמי התפילה, אוקיי, דבני יב, דבני נווה, איך יוסיף שש ברכות, לא ראינו מעולם מי שעשה כן. אז מה הטענה? לא ראינו מעולם. אבל למה לא ראינו מעולם? למה לא ראינו מעולם? וגם בארץ ישראל, הוא כותב, מביא הקף החיים, מביא בשם דרכי יוסף, זה בזמן גדול הדור האחרון, הרב סוזין, עירה כזאת, זאת אומרת שהייתה עצירת גשמים, ועלתה הסכמתו לא לעשות כסדר מרנן, כדי סגד מרן, מה שאומר בעצם, שולחן ערוך כותב, הוא כדעת ברכי יוסף שדווקא כשיש סמוכים. אמנם היו גוזרים תנית אחת או שתיים, כפי שהביא נדע ביהודה וכמו שהיו עושים בימיהם. ועדיין, כולם שואלים, למה זה? הרי זה פשט השולחן ערוך, פשט הגמרא, למה? כך גם מביא המשנה ברורה, כך גם מביא ארץ החיים, הזכרנו גם את הנודע ביהודה, וצריך לומר שכנראה כל זה הוא, זה מה שהיה בחוץ לארץ. זאת אומרת, כשהיינו בגלות, הגמרא אומרת שיש מחיצה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. זה התיאום, בזמן שנחרב את המקדש, סקות בענן לך מעבור תפילה, גם כי אזעק ואשביע סתם תפילתי. זאת אומרת, כל המציאות שבה אנחנו חיים, וכשיש גשמים אנחנו מתפללים והקדוש ברוך הוא שומע את תפילתנו, היא באמת שייכת לתמיד. כי למה אומרת, גם אם שערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. זאת אומרת, וכשיש מצוקה, צריך לצעוק ולשבר. אבל הקלו בזה ממש מטעמים, טעמים שבדרך כלל לא היו מקלים כמותם, כנראה בגלל הסיבה הזאת. בחוץ לארץ, הטעם שהם אמרו, מכיוון שבכל ארץ יש צריכי גשם אחרים, פה צריכים גשמים מוקדם, שם צריכים גשמים מאוחר, פה יורד גשמים, שם לא יורד גשמים. אז אתה לא יכול לשנות בין מדינה למדינה, ולכן עשו תענית יום אחד או שניים. טענה ש... טענה שאפשר לתרץ אותה. זאת אומרת, גם המשנה במסכת תענית אומרת, אם יש עיר אחת שיש לה מצוקה, אז היא מטענה, סביבותיה מטענים, או מטריעים, תלוי כל מצוקה לפי... אבל... חייב שכל תענית תהיה תענית של כל כלל ישראל? אם יש כל כלל ישראל לצבי מצוקה, אז כל כלל ישראל מתענה ומתפלל. אבל למה? אבל מטענות כאלה שאפשר בקלות ליישב אותם, לא היו עושים את הסדר תעניות האלה. וכנראה שחכמים הבינו שכל הסדר הזה הוא באמת עיקרו לזמן ש... בזמן שבית המקדש קיים, בזמן ששערי שמיים פתוחים, אני לא יודע, תירוץ אחר ליישב את העניין הזה קשה למצוא. אבל יש גם כמה סיפורים, אני אקרא לפניכם, ומעשה היה בירושלים בשנת התץ, בחודש טבת גזרו תמיד ציבור לגשמים, ונענו אחרי חצות היום, ירדו גשמים, וכיוון שהוא באמצע תעניתם, אז כמו שהמשנה אומרת, תמשיכו את התענית עד סוף היום, ועשו ספר תורה, וקראו פרשת ויחל, ואחרי קריאת התורה, אמרו הלל הגדול בחתימה. והקשו עליהם ואמרו, איך אתה אומר על הגמרא? אומרת, הלל אומרים, רק אם הגשם התחיל לפני החצות, אבל אם רק אחרי חצות, אז זה כמו האחד שאומר המלך, הניחו לו שיבקש, יתמקמק, ורק בסוף תיתנו לו, כדי לצער אותו. זה לא באהבה, כמו כל קריאת שמע, היא עוסקת בדיוק בנקודה של אהבה. אז כשהגשם ניתן בתוך כדי תפילה, מתפעלים, וכבר בבוקר יורדים גשמים, אז זה הזמן שאומרים על הלל הגדול. אז פה לכאורה מקשים עליו, למה אמרתם על הלל הגדול בשנת התץ? הרי לכאורה זה היה אחר חצות, אז הוא אומר, בגלל שהתחילו, הגשם התחיל קצת קודם. אבל הגשם הרציני היה אחר חצות, לכן הם סיימו את התענית ואמרו על הלל הגדול. יש סיפור שהיה בירושלים, חכם אחד בירושלים, נין ונכד לרבנים הסמוכים שהיו בצפת, שבתקופתם הייתה בצורת בירושלים. זה סיפור שהביא אותו בעל הבן איש חי. והשייח, המושל, זה הקאדי, קורא לרב ואומר לו, תשמע, לא יורדים גשמים, אנחנו יודעים שזה בגללכם. אתם לא התפללתם מספיק, לא ידעו גשמים. אבל כאילו, מה אתה רוצה? אבל אני מודיע לך, אם תוך 3 ימים לא ידעו גשמים, אני מגרש את כל תושבי ירושלים, תחפשו לכם מקום אחר. אז אני מגרש, מגרש אנשים מבתם, מביתם, איפה יאכלו, איפה ישתו, איפה ישנו, חיות רעות, שודדים, השם ירחם, זה לא כמו היום, אתה מגרש מישהו, יש לך, יש פתרונות. שם זה חיים מסוכנים, אנשים של לית דין ולית דיין. יש רק להבין, סיפור קטן להבין מה זה לית דין ולית דיין, כשאור החיים הקדוש היה צריך להגיע מאקו לירושלים, הוא פחד ללכת בדרך, מה שנקרא כביש מספר 2, כביש החוף, כי כל הדרך הייתה דרך מסוכנת, משודדים. הוא נסע באונייה ליפו ומיפו עלה לירושלים. זאת אומרת, אתה מגרש יהודים בירושלים, שקעת נפשות. בקיצור, אמר להם הרב, 3 ימים תפילה בבית הכנסת, ביום השלישי, הוא אומר להם, אנחנו נלך להתפלל בציון של שמעון הצדיק, רק הוא אמר להם, כשאתם יוצאים, תביאו אתכם מעילים ומטירות לא היה, אז אבל מסתום היה מטירות, אמרתי, תביאו מטירות, אם זה היה עוזר. וכשהם יוצאים מירושלים, ככה ביום חם, הם מעילים עליהם, רואה אותם הסגן של המושל, ומבין שזו הוראה של הרב, הוא הולך לרב ומכה אותו על לחיו, ואומר לו, מה השיגעון הזה, מה אתה עושה? אתה עושה את ביזיון, צוחק על כל הקהילה שלך, ואתה פשוט ביזה אותו. והוא שתק, וככה הם הולכים בשימון לקבר, לציון שימון הצדיק מתפללים, ובשלב מסוים אומר להם, הרב, תחזרו מהר לירושלים שלא יתפוס אתכם הגשם. הם מתחילים לחזור, אבל אנשים, נשים וטף, וכל הקהילה, כל אחד לפי הכסף שלו, וגשם זה אלפות תופס אותם. כמו שכולנו מכירים, שמעון הצדיק לא רחוק מירושלים, זה מקום מאוד קרוב. אבל לא הספיקו. אבל אני מניח שכמו שכולנו מבינים, יותר סמכו על הגשם מאשר הצטערו על זה שהתרטבו. ואותו רשע שהיכה את הרב, הבין שהוא בסכנת חיים. והוא רץ לרב והרים אותו על כתפיו והכניס אותו ככה בשערי ירושלים כמלך בגדוד. זה להבין שהגוי מבינים שמפתח גשמים בידי עם ישראל. וברגע של אמת הם יודעים ממי לבקש. ובאמת הם גם כן נענו. אבל לפעמים מי ששוכח את זה, זה אנחנו לפעמים שוכחים ש כקרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, שבאמת התפילה שלנו מועלת, במיוחד במקום הזה שאנחנו נמצאים, בית המדרש של הרב, שהרב לא רק היה אומר, טוב, אני אברך ויהיה ישועות, כמו שכולנו מכירים, סיפורים לרוב. הרב היה מעודד אותנו שאנחנו נלך לכותל להתפלל, תפילת רבים, לא פעם, כמה וכמה פעמים. לומר לנו, זה לא רק דבר ש... שאני, יש לי בגלל לא יודע מה. כל אחד מאיתנו, כל אחד שמתפלל, השם עונה. אני זוכר שפעם הרב הסביר ואמר, קרוב השם לכל קוראיו, לכל השירי קראו באמת, בפירוש של האריזה. והפשט של הפסוק, שלמי השם עונה, למי שמתפלל באמת, ולא מי שמתפלל בין שפה ולחוץ. אבל הוא אומר, יש בפסוק הזה שני חלקים. קרוב השם לכל קוראיו, משמע כולם. לכל השירי קראו באמת, משמע רק אלה שקוראים באמת. זאת אומרת, יש הבדל. החצי השני של הפסוק מדבר, על טרם יקראו ואני אהנה. לכל אשר עתידים לקרוא אותו. רוצים להתפלל, עוד לא התפללו. אז אלה, רק אלה שהם באמת, טרם יקראו ואני אהנה. זה החצי השני. לכל אשר יקראו, החצי הראשון מדבר, גם מי שלא מתפלל באמת. עליו נאמר, קרוב השם לכל קוראיו. גם מי שלא מתפלל באמת, באת, טרחת, הגעת לכותל, הגעת לבית כנסת, באת לפלל לרב אלישע, באת לפלל לגשמי, באת לפלל לבניין ירושלים, באת לפלל באותם של ישראל, ולפעמים לבך לא עמך. לא משנה, באת, קרוב השם לכל קוראיו. כך הרב היה מסביר את הפירוש הזה שיש בו הרבה סנגוריה על עם ישראל, כן? לפעמים אדם בא לכנסת ואומר, באתי, אבל ראשי היה פה, ראשי, באת? אתה בכנסת, אמרת אמן, ברוך הוא ברוך שמו, כיוונת מה שכיוונת, זו זכות עצומה. אם זכית גם לכוון עוד יותר, אם זה הרבה, עוד חלקים, עוד ברכה, עוד ברוך הוא ברוך שמו, עוד אמן, עוד, זה ודאי שזה ערכו גדול. אבל מה שאני רוצה להזכיר זה בדיוק כמו שהרב היה אומר, זה לא דבר פרטי, זה דבר של כולנו. הכוח הזה יתפלל, הוא של כלל ישראל, וצריך לנצל אותו. אם אנחנו רואים שיש עצירת גשמים כזאת, אז ברוך השם, אנחנו נמצאים ביום שבו ירדו גשמים, והגמרא אומרת יום של גשמים, ישועה פרה ורבה בו, יש בו הרבה ישועות, כמו שכותב בעל הבן איש חי בספר בן יהודה, שיום של גשמים יש שפע גדול רוחני משמיים, שהוא מתלבש בסוף בגשם, גשמי. אבל באמת השפע הזה הוא שפע רוחני, הוא שפע רוחני שבסוף מתלבש למשהו גשמי של מים שמחיים, אבל זה החיות שהיא מצמיחה לא רק את הפירות האדמה, אלא מצמיחה ישועה. יום של גשמים, ישועה פרה ורבה בו. אנחנו רואים את העצים צומחים, אבל באמת, מלבד הצמיחה של העצים, יש עוד צמיחה גדולה, יש צמיחה של ישועה. אז אם בכלל יש עצירת גשמים, יש איזושהי עצירה של ישועה, חס ושלום. לכן אנחנו כל כך מתפעלים על הגשמים וכל כך משקיעים בדבר הזה. אז הזכרנו, אמרנו מקודם, שלא רק כאשר גשמים לא התחילו, אלא כאשר גם גשמים הפסיקו. כך אומרת המשנה במסכת תענית, פרק ג', צמחים ששנו, הפירוש ששינו, התחילו לצמוח, התחילו להתייבש, כן? מטריעים עליהם מיד. וכן שפסקו גשמים בין גשם לגשם 40 יום, מטריעים עליהם מיד, מפני שהיא מכת בצורת. עוד ממשיכה המשנה ואומרת, ירדו לצמחים אבל לא ירדו לאילן. זאת אומרת, ירד גשם אבל לא מספיק. לאילן ולא לצמחים. לזה ולזה, אבל לא לבורות, לשיחין ולמערות. מטריעים עליהם מיד. למה? מכיוון שאם לא יהיה לך מים, לשתות, להתרחץ, מה תעשה? כן? וכן עיר שלא ירדו על רק שמים, לכתיב והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר, חלקה אחת תמטר וכו', אותה עיר מטענה ומטרת, וכל סביבותיה, מטענות ולא מטריות. רבי עקיבא אומר, מטריות ולא מטענות. אז יש שאלה, מה קורה בימינו, שיש לך מים בברזים. כותב על זה כף החיים. דבר מעניין. הוא כותב, מעולם לא שמענו שהתענו בירושלים על גשמי ברות, כיוון שיש את מי השילוח, יספיק לכל השנה. ואגם דעיק ההוצאת ממון בעבור הבאת המים מן המעיין הנזכר, אבל הוא אומר, לא על זה אנחנו עושים תענית. תענית היא דעיק עסקת נפשות. אבל אם יש עוד סיבה אחרת, השלום, שמסופקים לגזור התענית, אז היא מצטרף, צרת גשמי בורות, גוזרים תענית, כך מביאה מסבח אדמה, כך מביא בשמו כף החיים. אבל הוא ממשיך כף החיים ואומר, זה פעם. אבל הוא כבר כותב, עכשיו, ברוך השם, ירושלים גדולה. מה זה גדולה של כף החיים? זה לא גדולה של ימינו, שיש בה למעלה מחצי מיליון יהודים. גדולה של כף החיים זה 10,000 יהודים, 20,000 יהודים, מה זה גדולה של כף החיים? הוא אומר, לא מספיק. אבולב אחי אומר, משנת תרח, בדיוק לפני 100 שנה, שלקח אנגליה את ארץ ישראל מיד מלכות ישמעאל, הביאו מים מן המעיינות אשר סביבות ירושלים על ידי צינורות, לכל משבות ירושלים אשר בעיר וחוץ לעיר, ונעשה המים ברווח תהילות ליל יתברך. עם זאת, הוא אומר, גם שיש לך מים ברווח, אתה אומר, אוקיי, תודה רבה, אז זה לא סיבה לגזור תענית, אבל בהצטרף עם עוד סיבה אחרת, כן גוזרים. אז אני מחזור ומזכיר כאן את מה ש... כותב הכף החיים בעצמו בסימן י' ג' שכשזה מצטרף עשרה בטבת עם צורך גשמים, אתה מצרף את שתי הסיבות הללו ביחד בשביל, אתה לא גוזר תענית מיוחדת, כבר יש תענית, אתה גוזר תענית מיוחדת, וכמה שאתה כבר, יש תענית, יש כבר תענית, אתה מכוון אותה ואתה אומר, אנחנו מתענים גם על בניין ירושלים, שכפי שכל אחד יודע, רבים קמים עליי. יש, ברוך השם, אנחנו בדור שארצות הברית, ברוך השם, ראו גויים צדקך מתקיים בה, אבל אומות אחרות בעולם מתקיים בהם השם מלאך, ירגזו עמים, תרגזים, חבל, לא בריא. כיוון שזה כך, וזה חבל, כי אנחנו רוצים שתהיה כל הגויים, ראו גויים צדקך וכל מלאכים כבודך, וקורא לך שם חדש שפי השם יקבל לך, ורוצים שכל העולם כולה, ברוך השם, אנחנו מודים על התקדמות הזאת שלפני שנה, שנתיים, לא היינו יכולים אפילו לחלום עליה, כשהיה אותו שונא ישראל, אובמה, שיושב בבית הלבן, ורק היום מתגלה כל ה... פשעים שלו נגד עם ישראל. מי יעלה בדעתו בכלל שיכירו בירושלים? אם היה מישהו מעלה בדעתו, היה נלחם בו. ברוך השם, עכשיו יש נשיא שאוהד ישראל, ולא רק שהוא מכריז על ירושלים, הוא גם מכריז, הוא יילחם, וכל מי שלא יכיר בירושלים, כי ממש כמו שכתוב, שמי שלא יעלה בירושלים, לא ירד עליו גשם. אז זה לא גשם עדיין, אבל גשם של יחס טוב מארצות הברית של אמריקה. כבר שמענו שכבר מדינה אחת השתכנעה, יהיה רצון שהגשם הזה ילך ויגבר. ובכל מקרה, אנחנו מצרפים את התפילה על בניין ירושלים. אנחנו רוצים שבאמת ירושלים תיבנה כמו שצריך. יש היום מקומות בירושלים שאתה לא יכול להסתובב שם. אין אפשרות להסתובב, כיוון שיש שם סכנת נפשות. בירושלים, צדו צעדנו, מלכת ברחובותינו. אנחנו עוסקים עכשיו על... אז ברוך השם, זה לא מצור של נבוכדנצר על ירושלים, אבל מציאות שבה יצורו את צעדנו מלכת ברחובות ירושלים, שיש מקומות ירושלים שאתה לא יכול להסתובב שם. ואם חלילה מישהו ירים אבן, יגידו, טוב, הוא כעס על טראמפ, אז זה בסדר. כאילו מערכת משפט שנותנת להם לגיטימציה וצידוק ומצדיקה אותם, משחררת אותם וגם רוצחים גם משחררת אותם. מין מצב עקום ומעוות. אני אומר שוב, עקום ומעוות מתוך הודעה גדולה על מה שכבר התקדמנו, אבל אנחנו מספלים על השיבה שופטנו כבראשונה ויצאו כבתחילה שמערכת המשפט תעשה את מה שהיא אומרת. הרי היא טוענת שהדבר הכי חשוב זה שוויון בפני החוק. זה אבן יסוד, מוסד לכל מערכת משפט, כאן בארץ ובעולם, כל מערכת... מי שיפתח פסקי הדין של אלה שרוממות המשפט בגרונם, יקרא את זה 7,000 פעם בכל הפסקי דין שלהם. נו, תיישמו את זה על מה שאתם... לא, אז זה רק מילים גבוהות, בלי שום ביטוי מעשי. אנחנו מתפללים. זה עוצר בניין ירושלים. זה עוצר בניין ירושלים, זה שעוצר את הרחבתה של ירושלים. אנחנו רוצים לא רק שתיבנה, שתיבנה מהירת עצמך. אנחנו מצפים שירושלים תיבנה במהירות, ולא בטיפין טיפין. זה אנחנו מבקשים. ולכן אנחנו ביום הזה, ביום של 10 בטבת, מתפללים, ברוך השם, אין מצור על ירושלים. אנחנו מתפללים שאמת יהיה ישועה גדולה לירושלים. צריך לזכור שכל הישועות האלה שאנחנו מדברים עליהן, הן ישועות שקשורות גם לגאולה. כולנו מכירים את הגמרא המפורסמת, מסכת תענית, על תפילה, ויש סיפור בגמרא מסכת בבא מציע, על רבי ואליהו הנביא. כולם מכירים סיפור מפורסם, שהם היו רגילים ללמוד יחד, ובראש חודש אחד הוא ייחר, אליהו הנביא, לחברותא, לרבי, הוא אומר, למה התעכבת? הוא אומר לו, הלכתי לעורר את האבות הקדושים שהתפללו, את אברהם ונפרד, את יצחק ונפרד, את יעקב ונפרד. הוא אומר, למה לא עוררת את שלושתם ביחד? הוא אומר, למה הייתי שם את שלושתם יחד, הם היו מרבים בתפילה ומנים את המשיח קודם הזמנו. טוב, שאל אותו, רבי, יש כמו אברהם, יצחק ויעקב בדורנו? הוא אומר לו, כן, יש רבי חייא ושני בניו. כשאליהו הנביא הולך בסיום החברות לעניינו ולעסקיו, גוזר רבי תענית, ומוריד לפני התיבה את רבי חייא ושני בניו. בשעה שאומר רבי חייא, משיב הרוח, מתחילה רוח, כשהוא אומר מוריד הגשם, יורד גשם, הוא רוצה לומר מחיי מתים, ונעשה רעש בשמיים. הוא אומר, תודה. מה יעשו תחיית המתים קודם הזמנה? נעשה שם הרעש, אמרו מי גילה? אליהו הנביא. מה זה ככה, אמרו לו בשמיים, למה גילית את הסוד הזה? שרבי חייא ושני בניו הם כמו אברהם, יצחק ויעקב. ירד אליהו הנביא, ידמלו כדובה דנורה, על ביניי ותרדינו. רואים שיש קשר גדול בין תפילת הגשמים לבין תחיית המתים, לא רק בברכה עצמה, אלא ממש, גם בפועל ממש, כמו שלמדנו, יפרה צדק וירבה ישע, ככה הפסוק אומר, וגם אנחנו בימים האלה אומרים, יודעים את זה, ארץ נתנה יבולה, אומר הפסוק, יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים ויראו אותו כל אף שארץ. זאת אומרת, ברגע שארץ נתנה יבולה, וארץ נתנה פריה בעין יפה, והגשמים יורדים, הגויים מסתכלים. ורואים את הברכה הזאת, ומלם הם זוכים ליראת השם. וזה באמת התיקון של העולם, כי צריך לזכור באמת. אנחנו מדברים על חורבן ירושלים, הזכרנו בתחילת השיעור את נבוכדנצר, ומזכירים את... אמרנו שחורבן ירושלים הביא מכה לכל ארץ ישראל. כל הארץ הייתה שוממה, כל הצמחים התייבשו, כל בעלי החיים נדדו. אבל באמת הגמרא אומרת שלא רק זה, אלא כל העולם כולו התחיל לשקוע. הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, כל ימיו של אותו רשע, קטנה נבוכדנצר, לא נמצא שחוק מפה כל בריאה. שנאמר, נחה שקטה כל הארץ, כשהוא מת, נחה שקטה כל הארץ, וצחו רינה, סוף סוף אנשים הרשו לעצמו, מתחיל לשיר. למה? כי נבוכדנצר מת, עד שהוא מת, כל ימי שנות מלכותו, אנשים פחדו. בדורנו אנחנו מכירים את הסיפור הזה, מה שהיה ברוסיה, יש משהו גם בסין, אתה יכול להסתובב, לא יודע אם היום, אבל תקופת השלטון הקומוניסטי, אני שמעתי מכמה אנשים, אתה יכול לעבור, בריגה, במוסקלה, מקצה לקצה, ואתה רואה אדם אחד מחייך. זה שלטון של רשע. כן. הוא הכריב את ירושלים שימסוס כל הארץ, התוצאה הייתה כאב וצער בכל ארץ, בכל העולם כולו. אבל זה דבר מעניין, מי שמתבונן ורואה, גם בימינו, אפשר לראות את זה, דבר ממש פלאי. בניין ירושלים ועליית יהודים לארץ ישראל, מקבילה לתיקון גדול של העולם כולו. זאת אומרת, צריך לזכור, קודם כל, לפני 100 שנה, כשאומות העולם הכריזו שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אז התחיל תהליך, אמנם עשרות אלפים בודדים, לא מיליונים כמו היום, התחילו עוד לארץ, התחילו עוד את הארץ, עם ההגבלות של הבריטים, עם הספר הלבן, אבל סוף סוף, בתוך 30 שנה, מספר היהודים בארץ עלה מ-54,000 ל-650,000. זה משמעותי, זה לא רק מספר אנשים, אלא גם כן יישובים וכבישים וכו'. במקביל לעלייה הזאת, שהתחילה לפני 100 שנה ועד היום, יש תהליך מדהים שהעולם עובר. יכול אדם להגיד, טוב, מה אתה מקשיב? זה דבר אחד, זה דבר שני. זה לא הולך ככה. התורה אומרת, פותחת, ואומרת, דע לך, כל מי שיטיב לאברהם ולבניו, אני יטיב לו. ונברכו, ואברכה מברכיך ונברכו בכל משפחות האדמה. אז במספרים, לפני 100 שנה מספר אנשים בעולם היה בערך מיליארד. היום, במקום שעולם יהיה מלא זברות וג'ירפות וקופים, יש 7.5 מיליארד בני אדם בעולם. פי 7.5, פי 7. תראו איזה, יהודים עולים לארץ ישראל, תגיד מה זה עושה, תראה מה זה עושה לעולם. אבל זה לא רק זה. תוחלת החיים בעולם כמעט הכפילה את עצמה. לפני 100 שנה היא הייתה פחות מ-50, 47 שנים ממוצע, תוחלת חיים לבן אדם בעולם. היום היא עלתה ביותר מ-50%. בישראל זה למעלה מ-80, במקומות אחרים, בישראל נשבת מדינה בין 10 הראשונות, וזה כשיש בחשבון גם את הערבים. אם אתה לא מחשב את הערבים, אז בין 3 הראשונות, אם לא הראשונה שבהם, בתוחלת חיים. תלך לפני השם בארצות החיים. אבל העולם כולו השתחדר, השתנה. בעולם כולו תוחלת החיים עלתה. העולם קיבל ברכה. ממש כמו שהשם אמר לאברהם. ברגע שנבוכדנצר החריב את בית המקדש, והחריב את ירושלים, והחריב את עם ישראל, אז הוא למעשה החריב את, את הגזע, את השורש של העולם. אז העולם כולו מצטמק ורע לו. כל העולם מצטמק ורע לו. אבל בשעה שהעולם מכיר בארץ ישראל, מתקיים בהם הפסוק שהשם הבטיח ואמר לאברהם, ונברכו בך כל משפחות האדמה, וכל העולם כולו, תראו איזה ברכה מדהימה. בתוספת חיים, בתוספת מספר אנשים, בתוספת איכות חיים. גם איכות החיים היא קפצה במאה השנים האחרונות פי כמה, פי כמה. כמו שראינו מקודם, הביאה כף החיים. התחילו להביא מים בצינורות. סוף סוף יש צינורות ויש מים ויש חשמל. פתאום כבר העולם הופך להיות מתקדם, משתכלל. זה דבר שלא היה. כל הדברים האלה הם... הדבר פעם מישהו אמר לי, תספור, תראה כמה אנשים נרגו במלחמות בעולם מקום המדינה ועד היום. 70 שנה המדינה קיימת, בכל העולם כולו, כמה אנשים נרגו? 500,000 בסוריה, עוד 500,000 פה, עוד 1,200,000, תאסף. מיליון מלחמת עיראק, איראן, עיראק, אוקיי, הגענו בסוף, 5,000,000 בהגזמה. אבל תקח את התקופה המקבילה, 70 שנה לפני קום המדינה, כמה נהרגו בעולם? מאות מיליונים. מאות מיליונים. ובמיוחד בשנת תשנ"א, כשהיה הסכם פירוק הנשק הגרעיני, שהרבי מחב"ד בזמנו, עליו השלום אמר, הנה, מתחיל וכיתתו חרבותם לעיתים, וכניסתם למזמרות, הנה כך מתחילים לראות את טעמי משיח. זה מציאות. אנחנו רואים מציאות שבה במספרים אתה יכול לספור. אתה רואה איך בניין ירושלים הוא לא רק בונה את ירושלים, הוא בונה את העולם כולו. פחות מלחמות, יותר חיים, פחות מחלות, יותר איכות חיים, יותר אריכות חיים, פחות תמותת תינוקות, יש הרבה פרמטרים שבהם העולם משתכלל במאה השנים האחרונות. אז יכול לבוא ולשאול את כבוד הרב, הכל טוב ואפן, למה אתה קושר אותם אחד לשני? שתי הסיבות. קודם כל אני קושר אותם אחד לשני, מסיבה מאוד פשוטה. מכיוון שאתה פסוק אומר, אז למה שאני נתק אותם? דבר שני, אנחנו יודעים שחלק גדול מהפיתוחים האלה דווקא יהודים עשו אותו. ודבר שלישי, שצריך לדעת אותו, שגם בפועל היום, ישראל היא אחת הכוחות הדוחפים יותר מכל דבר אחר לקדם את העולם. אז אנחנו צריכים לדעת שנבוכדנצר שהחריב את ירושלים פגע בעולם כולו. כשעם ישראל בונה עכשיו את ירושלים, עולה עכשיו לארץ ישראל, מרבה עכשיו תורה בארץ ישראל, הוא טוב, זה כמו שהגמרא אומרת, לצדיקים, טוב להם וטוב לעולם. טוב לעולם כפשוטו. כל תוספת תורה בעם ישראל, כל תוספת תנושה בעם ישראל, כל תוספת בניין בעם ישראל, כל תוספת כוח בעם ישראל, היא ברכה. הנה ראינו, כשעם ישראל נחלש ועשה שטות ועזב את סיני, מה קרה בסיני? שלום, ברכה, מזרח תיכון חדש, הפך להיות מוקד טרור עולמי. עזבנו את דרום לבנון, הפך להיות מוקד טרור. עזבנו את רצועת עזה, הפך להיות מוקד טרור. היינו שם, הכל היה מלא ברכה, מלא ברכה, מלא ברכה. עכשיו, הרע הזה מפריע רק לנו, מפריע לכולם. הרוע הזה מפריע לכולם, מפריע לכל העולם. פעם נגשים בבנייני התאומים, ופעם מתפוצצים על ימין ועל שמאל באירופה. מי צריך את הרוע הזה? מי צריך את הרוע? אנחנו צריכים, כמו שאמר נתניהו לא מזמן למנהיגי אירופה, תזכרו כמה פיגועים מנענו אצלכם באירופה. תזכרו, כמה פיגועים, כמה הצלנו אתכם. והם כולם שתקו, כי הם יודעים שהוא צודק. אז זה לא רק שעם ישראל מביא ברכה בצד הרוחני, הוא גם מביא את הברכה בצד הגשמי, אבל צריך לזכור, אנחנו רק באמצע הדרך. אנחנו רוצים להגיע להשלמת ההבטחות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבות הקדושים, שהם קשורים זה בזה, גם על בניין ארץ ישראל, וגם על בניין ירושלים, וגם גשמי ברכה, וגם שפע כלכלי, וגם שפע חקלאי, וגם שפע צבאי, וגם שפע רוחני, וגם להרבות תורה וקדושה בכל מקום ומקום. אז אנחנו ננצל את הדקות האחרונות שיש לנו גם לתפילה לגשם, וגם, וגם להזכיר לכולם ש בעשרה בטבת, בכותל המערבי, תפילה עם הרבנים הראשיים ועם השר אור אריאל, כולם מוזמנים לבוא, כי ברבים, כדי שהוא פדה בשלום, נפשי מקרב לי, כי ברבים הם ממדי, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו ברצון. עשר. יש פה סידור? יש פה סידור אגב? אם יש לכם סידור ביד, לתפילה על הגשמים. עמוד, איזה? 902. אלך יפתח אוצרות שמיים, יישב רוחוי זלו מים, בגשמי רצון תברך עדה, בפחי יגון כציפור לחודה, בצדקת אבנון הכין סעודה, לאמה יוליו כחנה מהקמאים.
יאשר רוחוי זלו מים.
גשם נדבות נשמע עלייה, תוריד בציעה רב עלייה, בצדקת נאגד בהמוריה, ושם וחפה בעירות המים.
יאשר רוחוי זלו מים.
קודשך עליו הצל בצדקת אשתם לקלות פיצל ושבטות המים יאשר וחוי זה לא מים האר פנים על דל ושרו בצדקת הנס מפרום על באר המים יאשר רוחוי זה לא מים ותזיל מטרות עוז ממאון ותבורות שני יהוד השנים
בצדקת
לפני ולפנים אשר צורה על ניסוך המים ואשר רוחו גדלו מים זכור חמך יוצר מאורו וצווה עבריך יקום אורות בצדקת מלך נעים זמירות
אשר המים
מי אשכן עם מים אשר רוחוי זה לא מים חשרת מים על הבושה תזיל ותוציא בין הבושה צדקה לקח צלוחית חדשה ועל ידו נפלאו המים
אשר רוחוי זה לא מים
צמח אדמה אמצי חזק רצוני חזקי ואמצי וגשמי נדבות למנח מוצי וכך על הניש למים או מים
יאשר רוחוי זה לא מים
אלוהינו ולאהבתנו בגשמי אורת תאיר אדמה בגשמי ברכה תברך אדמה בגשמי גילה תגיל אדמה, בגשמי דיצה תדשן אדמה, בגשמי עוד תהדר אדמה, בגשמי בת טוב תבעד אדמה, בגשמי זמרה תזמר אדמה, בגשמי חיים תחיה אדמה, בגשמי טובה תטיב אדמה, בגשמי ישוע תושיע אדמה, בגשמי חלקלה תחלקל אדמה, כמו שאתה הוא אדוני אלינו רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם לברכה אנא הורידם לאורה לברכה לגילה לדיצה לעוד לבן טוב לזמרה לחיים טובים לטובה לישועה לחלקלה כמו שאתה הוא אדוני אלינו רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם לברכה רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל להפך אחרי בעלי תורה המשפוט שלמר אדוני חפץ למען צדקו גדיל תורה ויאדיר גדל והתקדש מרבה ועלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח בו קנה ויקרב ושיחה בחי יכון וביום יכון ובחי דחול בית ישראל בעד עליו בזמן קריב אמרו אמן יש מרבה ברך עליו ומלמיה יתברך להשתבח ויתפר ויתרומה ויתנשא ויתאדר ויתעלה ויתעלה לשמי דקות שם בריחו אלא מכל ברכתה שירתת ברכתה ונחמתה ואמירם ואלמה ואמרו אמן על ישראל ועל הרבנם את מידון וכל תמידי תמידון דעסקין בוראי את הקדיש תדיבה את רד ימידי בכל אתר ואת הר ואלא נכון נכנה וחסדה ורחמים לקדם הרי שמיה והרה ואמרו אמן יש למה רבה נשמיה חיים וסבה וישועה ונחמה עזרה ופועה וגולה וסליחה וכפרה ורווח ויצל עליו מכל עמו ישראל ואמרו אמן אשר שלום ירומה וברחמה ואשר שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מבורך
אמן תראה בית אמרו מרצה אם תקרא ויש שם לצדך
לא עכשיו
שתיים